שלום וברוכים הבאים לבלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל. כאן בן פורגס מבשירות עוד מלכותה, חפשו אותנו באפליקציות הפודקאסטים. למי שעדיין לא מכיר, אנחנו כבר לא אוהדי ליברפול. עולם פודקאסטי הספורט בישראל הולך וצומח, גם כי אנחנו ישראלים אוהבים לדבר, וגם כי יש קהל שצמא לתוכן על הדבר הכי חשוב בעולם, שזה כמובן כדורגל אנגלי. אז כיף שאתם איתנו בפקק, ואם אתם אלו שיצרתם את הפקק ותקעתם את כל היתר, אז אתכם אני הכי אוהב בעולם. בלוז ישראלי חוגג 100 פרקים, שזה מטורף, 100 פרקים. תחשבו כמה רגעי שמחה הוקלטו פה. שחייה בצ'מפיונס, ניצחנות באנספור דרבים על סיטי או יונייטד, הגעת שחקנים גדולים, כמה רגעי עצב הוקלטו כאן, אכזבה, פיטורי מאמנים, רומלו לוקאקו, כמה אנשים התארחו, כמה הנושאים נתחנו, כמה אנשים שינו דעה שוב ושוב ושוב ושוב, וכמה צ'לסי נכנסה פה לאוזניים וללב במשך 100 פרקים. אז תמשיכו ככה לחיי עוד 100 פרקים, וקדימה לחגיגות של רגל וחצי ברבע גמר הצ'מפיונס. בלוז ישראלי, מתחילים.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
ובמילים האלה אנחנו פותחים, במילים האלה של בן פורגס, בשירות עוד מלכותה, אנחנו פותחים את פרק 100 של בלוז ישראלי, והחלט עמד רגע שאני לא חושב שיכולתי לנסח את זה יותר טוב מבן פורגס. אז בן, תודה רבה רבה על המילים הבאמת מאוד מדויקות, ותודה רבה על הזמן שהקדשת לנו. בן פורגס בשירות עוד מלכותה, גבירותיי ורבותיי, והוא לא היחיד שנמצא איתנו כאן היום. יש לנו מישהו שנמצא לא רק בהקלטה, אלא ממש כאן מקליט איתנו, בן מיטלמן, ערב טוב.
איתמר, שלום לכולם.
בן, לפני שאני עובר אליכם, השאר חבר'ה שבפאנל, אני חייב להגיד לבן, שבן פורגס אמר שהיו לנו רגעים טובים ורגעים לא טובים, ובתוך המאה הפרקים עברנו הרבה דברים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל פעם האחרונה שהיית כאן, פרק 32, זה היה שנייה וחצי לפני הפיטורים של למפארד, אז ממש איתך עברנו את הרגעים הקשים, ואנחנו מקווים שאנחנו עכשיו נעבור רגעים יותר טובים ביחד בפרק הזה.
טוב, כבר עברנו הרבה רגעים טובים מאז,
גם נכון.
שהוא אמר. תראה, אגב, גם עם למפארד היו רגעים טובים, זאת אומרת, הסוף, בסוף תמיד זוכרים את הסוף, כשמדובר במאמנים מפוטרים בצ'לסי, אבל אני באמת, בעונה הראשונה של למפארד, הייתה אחת העונות שאני הכי נהניתי מצ'לסי, בוא נגיד בעשור האחרון, אני ממש, ממש מרגיש ככה, בעונה השנייה, לצערנו, זה היה הרבה הרבה יותר גרוע. אבל מעבר לזה שאני חולה על למפארד, ואני גם מאוד מאוד עוקב אחריו עכשיו באברטון, ונורא רוצה שהוא יצליח, וחושש שזה עלול להיגמר שם באיזה אסון ספורטיבי, אבל אני גם זוכר להם, משתדל לזכור לטובה גם את התקופה שלו בצ'לסי, אני לא זוכר את זה כדבר רע, וחלק מהפירות שהוא בעצם יצר, אנחנו כותפים ונהנים מהם עד היום.
ורק נשאר לקוות שאתה יודע, עוד 68 פרקים כשתגיע לפה בפעם הבאה, לא נגיד אותו דבר על העונה הראשונה של טוחל, שהיא אחת שהכי נהננו ממנה, ואז בשנייה התאחדנו. יש לנו עוד זמן לעונה הזאת, בינתיים לחגוג איתנו פרק 100, שיקו חיון, מה העניינים?
אהלן, אהלן, סטטיסטית אגב, יש לנו את הסיפור הזה שכל איזה שנתיים אנחנו, אז אני מקווה שלא נספר על זה על טוחל, גם סיפורים עצובים אחר כך.
לגמרי, רותם יחיה.
אהלן, אהלן לכולם, כן, יש את, כמו כללת מספר התשע, אז יש את כללת המאמן, אני לא חושב שיש מאמן שיחזיק אצלנו מעל 3 שנים, ובאמת שווה לבדוק את זה לעומק. נעשה על זה פרק מאמנים.
ועמית שחר, ערב טוב.
ערב טוב לכולם, וואלה, כיף להיות פה, פרק 100 מרגש.
באמת מרגש פרק 100, ולפני שאנחנו ממש נצא לדרך, בן, אולי אתה זוכר מפרק 32, אבל אנחנו תמיד אוהבים, מגיעים אורחים, אז לכבד, הבמה שלך, אוהדי צ'לסי, שנמצאים עכשיו בפקק, שומעים אותך, כל דבר שעולה לך לראש, שני משפטים, מסר לאוהדים.
טוב, אז אני חושב שאם נחזור שוב לתקופה של למפארד, ממה שהתחלת, אז מה השתנה בשנה הזאת, שנה פלוס כבר, זה שצ'לסי חזרה להיות קבוצה, קצת כמו שאנחנו מכירים את צ'לסי הקלאסית של כל עידן אברמוביץ', שזה אומר קבוצה קשוחה, חזקה, הגנה טובה, וקבוצה שאתה די יודע מה אתה תקבל, וגם היה פה איזה רכבת הרים בחודשים האחרונים, שעכשיו אני מקווה שאנחנו קצת התייצבנו ממנה, אבל באופן כללי, אם אתה מסתכל על כל תקופה תוכל, אז מאז שבעצם נפגשנו כאן, הצ'לסי חזרה להיות צ'לסי, הגנה חזקה, שחקנים ממושמעים, טקטיקה, והרבה ניצחונות גדולים, והרבה ווינריות, כמו ששמענו גם מקודם מבין, במשחקי גביע, בדרבים, קבוצה שלא כיף לשחק מולה. במקרה של למפארד זה הייתה תמיד איזושהי תאונת דרכים שעומדת לקרות. הקבוצה תמיד, גם בימים טובים וגם בימים של ניצחונות ושל הרבה שערי זכות, תמיד הייתה איזו תחושה שהכל לא בטוח והכל על רועד. וזה היה אחד הדברים שהיו הכי גרועים בתקופה של למפארד, בטח בסוף בעונה השנייה, אבל אגב גם בעונה הראשונה. עם תוכל חזרה הוודאות, עכשיו צריכים אבל לשפר דברים אחרים, שזה קודם כל בפשטות את ההתקפה, עם כמה שחקנים ספציפיים שנמצאים בה, ונדבר על זה היום בטוח, ופשוט לסגור את הפער שהתפתח בשנים האחרונות מסיטי וליברפול, שלצערנו השנה זה לא נראה שהפער הזה נסגר.
לצערנו יש לנו פינה היום בפרק הזה שמוקדשת במיוחד להתקפה, ועוד יותר לצערנו במיוחד לרומא ללוקאקו, אבל כמו שאמרת אנחנו נגיע לכל זה. פרק 100 זה מספר עגול וזה זמן טוב להיזכר בדברים ולסגור מעגלים, ושוב בן זה איזושהי סגירת מעגל איתך, כי אני חושב שמשהו כמו 12 שעות אחרי הפרק איתך למפרד פוטר או משהו כזה, ואז עשינו איזה פרק בזק כזה של breaking news, ויש איזושהי סגירת מעגל, כי בכל זאת יש מאמן חדש, וקבוצה שאומנם עם אותם שחקנים, אבל זאת נראית קבוצה חדשה מהקבוצה של למפארד, לפחות רוב הזמן. אז ואני שואל את כולכם, אנחנו נתחיל מבין, אבל שואל את כולכם, אם אתם צריכים ממש לשים את האצבע ולנסות במשפט וחצי, להצביע על ההבדל בין הקבוצה הזאת של למפארד לקבוצה הזאת של טוכל, איך הייתם מסכמים את זה?
אגב, לפני שאנחנו מתחילים, חשוב גם לציין שהפודקאסט שלנו זה אומנם פרק 100, אבל לפני כן הוא היה באיזושהי וריאציה אחרת, שאני חושב איתמר לא היה מנחה, זה היה ירין, ועשינו את זה לא הכי מקצועי כמו איתמר, אז אני רוצה שני דברים. אחד, לציין שהפרק הראשון היה בדיוק בחזרה של למפארד ב-2019, וזה באמת סוג של סגירת מעגל. ואני רוצה גם להודות לאיתמר על העבודה הטובה שהוא עושה כבר 100 פרקים בפודקאסט הזה, ומוביל אותו.
מזל שזה פה, אני מסמיק.
וכן, שתוק רגע, תן להחמיא לך. ודואג להביא את האורחים ויצירתיות, וכמובן גם לכל הפאנל. באמת עושה טוב על הלב וכיף להיות חלק. אז תודה רבה לך, את אותה חל. אוהבים אותך כמעט כמו שאוהבים את תוכל יום אחרי ה-Champions League.
תודה לך ותודה לכם, תודה, זה כיף גדול. בסוף, מה יותר כיף, טוב, מי כמו בן יודע, מה יותר כיף להתעסק בכדורגל ולדבר על כדורגל עם חברים, על צ'לסי בעיקר, אז כל פלטפורמה שאפשר לעשות את זה, ואני חושב שבלוז ישראלי בשביל הרבה אנשים, בשבילנו ובשביל מי ששומעים אותנו, זה פשוט פלטפורמה כיפית, לבוא ולדבר על הדבר שאין מה לעשות, אנחנו הכי אוהבים בעולם, בשביל זה אנחנו פה. עכשיו נחזור. למפארד לתוכל, נתחיל ממך בן, ממש, כאילו אם אתה צריך לשים את האצבע על מה תוכל שינה בקבוצה, או במה הקבוצות האלה הכי שונות, כי באמת השחקנים אותם שחקנים, זה רכישות של למפארד, אבל הם שחקנים אחרים תחת תוכל.
למעשה השחקן היחיד שהצטרף בתקופת תוכל זה לוקאקו, שהוא השחקן שהכי פחות מצליח כרגע, בטח
הצטרף זה מילה גדולה.
כן, נרכש ב-100 מיליון, ואז זה השחקן היחיד, כל היתר כבר היו ללמפארד. נכון, אני לא טועה, מנדי כבר הגיע בתקופת למפארד.
צודק, צודק לחלוטין.
לוקאקו זה היחיד. תראה, במילה אחת, זה הגנה, זה ברור, וכבר נגעתי בזה קודם. אני חושב ששוב, אני נורא אוהב את למפארד, ואני נורא רציתי שיצליח, ואני באמת האמנתי שהוא יכול להצליח, ובאיזשהו מקום בעונה הראשונה הוא הצליח, הוא לא חזה שוב, לא באיזשהו מקום, בעונה הראשונה הוא הצליח, הוא לא חזה את מה שיהיה אחר כך, ושמו אותו במצב מאוד בעייתי. אני חושב שאם תוכל צ'לסי פשוט הרוויחה מאמן, הלוואי הייתי רוצה להגיד להמון שנים, אבל אנחנו יודעים איך זה עובד אצלנו בקבוצה, אבל באמת באמת טופ מנג'ר, כאילו אי אפשר להשוות עם כל אהבה ללמפארד וזה שהוא סמל ודברים שהוא כן עשה, זה ניסיון אחר לגמרי, זה הבנה טקטית אחרת לגמרי, זה יכולת לקחת מערך ומבנה ולשמר אותו בצורה מאוד מאוד חזקה, כמו שאמרתי קודם, למפארד זה היה הרבה פעמים תחושה של מקריות ושל דברים שעלולים כל רגע להסתבך, ואצל טוחל הדברים קצת השתנו. Having said that, אם אתה סופר ממוצע שערי זכות, אני לא בדקתי עכשיו לפני השידור, אבל אני יודע שזה נכון לפני כמה חודשים או שבועות, אז אני בטוח שזה נכון גם עכשיו, שאצל למפרד צ'לסי הייתה כובשת יותר מאצל טוחל. אז כל הדברים הטובים שאפשר להגיד על ההגנה, אם אפשר לעשות את החלוקה הדי קלאסית הזאת להגנה התקפה, לא עובדים אצל טוחל בהתקפה. וזה דבר שהוא חייב לשפר, וזה גם חלק מהמבנה שהוא משחק איתו כמובן, אבל בקטע הזה בוא נגיד שלאוהד הניטרלי צ'לסי של למפרד הייתה יותר מעניינת לצפייה.
שוב, השאלה מה חשוב לנו כאוהדים, לנצח משחקים, לקחת תארים, או לשחק כדורגל שוטף
התקפי ויפה? לא, זה ברור, זה ברור, אני לא חושב שיש דיון, אני פשוט אומר, ספציפית בהקשר ההתקפי, טוחל לא קידם את הקבוצה, אפשר להגיד שהוא באיזשהו מקום אפילו לקח אותה אחורה.
אני חצי מסכים, כי אתה יודע, שוב, הוא קיבל משהו על מוכן, והוא, בוא נגיד שהיו לו את, היה לו יותר את היכולת לקדם את שחקני ההגנה ולייצב את ההגנה עם תיאגו סילבה ועם רודיגר, ובאמת יש לנו שם חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, ומצד שני בהתקפה יש לנו את הוורד שהגיע די טרי וחדש, וורנר, ואני מדבר עוד בהתחלה של טוחל, עוד לפני לוקאקו, וזייך ולך תבנה מכולם קבוצה ברגע, אבל אני חושב שגם עוד משהו שיאמר לזכות טוחל פה, שיש לו את הניסיון ואת האומץ ואת הדרך להחזיק חדר הלבשה לא כמו למפרד, וזה מבחינתי ההבדל ביניהם המרכזי, הכוח והיכולת להחזיק חדר הלבשה. זה אני, מעניין אותי אבל מה שיקו חושב.
נתת לי הרבה קרדיט פה. אני חושב שבסופו של דבר ההבדל הבאמת גדול שיש בין טוחל לבין למפרד, ואפשר לראות את זה ממש על השחקנים, והוא קורה אגב בהרבה מקומות, בהרבה חילופים בין מאמנים, אתה רואה פער מסוים בהבנה הטקטית של השחקן לגבי המשימה שהוא קיבל על המגרש. אצל למפרד הייתה המון המון התלהבות בהתחלה, ואני חושב שזה מה שהוביל לנו, זה מה שהביא לנו את העונה הראשונה המצוינת של למפרד, שבאמת הייתה by far מעל הציפיות כאילו, ובאמת אחלה עונה, אבל אצל למפרד, וראינו את זה בעונה השנייה, לא לגמרי היה ברור מבחינה טקטית מה המשימה של כל שחקן, מה הוא צריך בדיוק לעשות, מה מצופה ממנו, כלומר, אתה יודע, יש לכל שחקן הרבה פעמים מציירים כזה, מין מלבן כזה, שזה השטח שאתה בו משחק ורץ וכאלה לכאורה, ואני חושב שאצל טוחל היה מאוד מאוד ברור לכל שחקן מה מצופה ממנו לעשות על המגרש, לאן הוא צריך לרוץ, על מי הוא צריך לחפות, הכל מאוד מאוד מסודר בתוך תבנית, וההבדל הגדול באמת היה בהבנה הטקטית של השחקנים את המשימה שלהם. זה נראה לי הפער הגדול בין למפרד לטוחל, ואני חושב שזה באמת, כמו שבן ציין, זה באמת נובע מהמון המון ניסיון שיש לטוחל, שלמפרד עוד לא צבר אותו כמאמן. ללמפרד יש הבנה טקטית נהדרת, אבל הוא לא הצליח להנחיל את המשימה שתהיה מספיק ברורה לשחקנים שלו ברמת מה הם עושים בכל רגע ורגע במגרש. אני חושב שזה הפער באמת באמת גדול ביניהם. משהו נוסף לגבי הרכישות שציינו מקודם, נכון, לוקאקו הגיע בתקופת טוחל, אבל בצ'לסי זה לא בדיוק עובד ככה. מאמן הוא לא זה שבוחר את הסגל שלו בצ'לסי, יש את הצוות המקצועי שהוא עובד לפי חזון שמתווה הנהלה, ולפי הדברים האלה נגזרות הרכישות. המאמנים יכולים לתת המלצות, אבל ההמלצות שלהם לא בטוח מתקבלות, ראינו את זה כבר הרבה פעמים קורה עם מאמני עבר, וגם חלק מהמאמנים שהתלוננו על זה, אם אתם זוכרים, קונטה ממש יצא נגד הדבר הזה. אז בצ'לסי מאמנים צריכים לדעת לעבוד עם הסגל הקיים. אני חושב שגם בהיבט הזה טוחל ידע, הצליח לעשות עבודה אפילו טובה יותר, לפחות בעונה הקודמת אל מול העונה השנייה של למפרד.
עמית, משהו להוסיף?
רק אני אגיד שזה באמת היה עונה שבאמת לא השתנה שום דבר בין מבחינת השחקנים, קבוצת שחקנים, זאת אותה קבוצה שחקנים, עונה שעברה, ובאמת ראינו את הקבוצה הזאת של למפרד, שבקושי מגרדת מקום שביעי, זה היה נדמה לי, לבין הקבוצה של טוחל, שהיא מצליחה לזכות בליגת האלופות, נכון, נכנסה גם לטופ 4, מה שלמפרד גם הצליח לעשות עונה קודמת עם שחקנים שונים, אבל באמת, כמו ששיקו אמר, זה המילת מפתח פה היא ניסיון לדעתי. זה כל הסיפור, ועכשיו מאוד מעניין אותי, נגיד, לראות את למפרד באברטון, מה הוא עושה, בתקווה שגם באמת אני לא יודע עוד כמה זמן, אבל בשנים הבאות, אולי שיחזור אלינו לעוד איזה קדנציה. אני מקווה שתוכל ימשיך ככה עד הסוף, כן, אבל מעניין לראות מה יצא מלמפרד כמאמן, ההתפתחות
הזאת שלו. עוד 5 שנים אני מוכן לקחת את למפרד בחזרה.
נראה מה קורה עוד 5 שנים, אבל אגב, עלתה איזו שמועה מעניינת על אולי זה שלמפרד רוצה את קונור גלגר בהשאלה באברטון בעונה הבאה, ואני יודע שאנחנו כבר בפנטזים על קונור גלגר בסגל לעונה הבאה, ואני חושב שגם תוכל בשלב הזה, אבל כן יהיה מעניין אם למפרד יזכה לאמן את קונור גלגר, אתה יודע, אם לא עם הלחץ של צ'לסי, אלא עם החוסר לחץ כרגע שיש באברטון, ולראות כאילו איך למפרד הקשר האגדי מפתח את אחד השחקנים ש... אתם יודעים, קצת דורך, כאילו, מנסה לדרוך בנעליים שלו ובדרך.
אני חושב שזה יכול להיות גאוני אם זה יקרה, זה דווקא יהיה מאוד מאוד טוב לנו ולקונור בפרט. אבל שוב, צריך לראות מה העניינים עם התוכניות של טוחל ועם ג'ורג'יניו וכולם שם יחזיקו מעמד. צריך לראות גם איך נסיים את העונה, זה מעניין אבל.
נגיע לכל זה, אם תרשו לי, אני גם אשמח לזרוק... את החצי שקל שלי על ההבדל הזה בין תוכל למפרד, ודווקא אני רוצה לקשר את זה בין למשהו שאתה אמרת, כי אמרת, לא יודע, אולי תוכל לקח את זה אחורה, היה יותר גולים בתקופה של למפרד, אבל בטוח היה פחות ספיגות בתקופה של תוכל, ואני חושב, ואני הולך לקבל המון אש על המילים שאני אגיד עכשיו, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, כי יאללה, פרק 100 ואנחנו שיקורים. יש משהו בתוכל שמבין את ה-DNA של צ'לסי, יותר טוב מלמפרד. רגע, אני יודע, אף אחד לא מבין את צ'לסי יותר טוב מלמפרד, למפרד זה צ'לסי וצ'לסי זה למפרד, והכל נכון. אבל אם אתם אחרי שתשמעו את הפרק הזה, דפדפו אחורה לפרק 68 שעשינו, אגב, בן, אתה היית פה ב-32, ואני מפנה ל-68, תחברו ביחד, יוצא בדיוק 100, סתם בשביל שיקו שאוהב משחקים כאלה. אבל פרק 68, זה היה בדיוק אחרי שצ'לסי זכתה בסופרקאפ מול ויאריאל, ותוכל דיבר על כמה הוא יודע כמה הטורניר הזה חשוב לצ'לסי. עכשיו, מה זה הסופרקאפ? זה סתם, זה משחק בשביל UEFA, נכון? זה לא באמת משנה שום דבר לאף אחד, זה רק מול קבוצה אחת, וזאת שזכתה בליגה האירופית. לא סיפור גדול. אבל אנחנו יודעים כמה אנחנו חיכינו לתואר הזה. לא זכינו בו פעם קודמת, ואיזה עצבים, ואנחנו כל כך, כמו גביע העולם שהיה עכשיו וכזה, בסדר, לא התואר הכי חשוב בעולם, אבל כמה אנחנו רוצים אותו, ותוכל דיבר שהוא, אני מבין כמה זה חשוב לאוהדי צ'לסי. הייתה בו איזה מין צניעות כזאת, ואני חושב, בזהירות אני אומר, באמת, אין מישהו שהוא צ'לסי כמו למפרד, אתם יודעים, טרי ולמפרד אחי זה, אבל נראה לי שכשלמפרד הגיע, אז הוא הרגיש יותר מדי בנוח, ואמר, אוקיי, יאללה, אז אני אבוא עם הרעיונות שלי, נעשה את הדברים שלי, וזה גם עבד ברמה מסוימת, והייתה קבוצה כיפית, בהרבה מאוד שלבים, אבל גם הייתה קבוצה מפוזרת יותר, ותוכל חוזר לדי-אן-אי, שאני חושב שאנחנו כאוהדים מרגישים שזה הדי-אן-אי של צ'לסי. וזה בהגנה. וזה שצ'לסי כובשת פחות אולי, אבל סופגת משמעותית פחות, אני חושב שלנו כאוהדי צ'לסי, זה מה שאנחנו אוהבים. אנחנו מתרגשים מהרחקה טובה של רודיגר ותיאגו סילבה, לא פחות מגול של הוורץ. אנחנו מתים על זה, מתים על ההתלהבות בהגנה, מתים על לא לספוג, מתים על שערים נקיים. זה ה-DNA שלנו כצ'לסי, ואני חושב שתוכל פשוט מרגיש את זה בקבוצה. ואם ההגנה מתחדדת, אז זה עושה לנו את זה.
אני רוצה להמשיך את אותה נקודה.
אני רק רוצה משפט, תרשה לי. בוא נעשה הפרדה. למפרד וטרי כסמלים, כאגדות, כשחקנים, יש פער מאוד עצום לבין למפרד כמאמן.
חד משמעית.
אז כל השוואה פה היא בכלל לא רלוונטית.
השוואה היא אולי ללמפרד כמאמן הייתה, שאולי צ'לסי של תוכל כמאמן היא יותר צ'לסי מצ'לסי של למפרד.
בדיוק, זה מה שניסיתי להגיד.
הבנתי, אבל אני אומר ש...
נסלח על זה הפעם.
שוב, שלמפרד, אין לו מספיק ניסיון כמאמן, והוא לא מכיר את צ'לסי, כצ'לסי מנקודת מבט של מאמן, ולכן כל ההיסטוריה שלו הופכת להיות לא רלוונטית, חוץ מזה שזה סקסי וכיף ומגניב ולמפרד וזה. בן אדם אימן את דרבי קאונטרי וזהו, שום דבר מעבר.
טוב, אז מה שאמרתי הוא לא כזה חמוד.
לא, לא, הוא לא חמור לגמרי, אני מסכים
איתך. יש כאן איזה עניין, אני רוצה לרדת רגע ליסוד של הדברים שלך, איתמר. כשאתה אומר ה-DNA של צ'לסי, אני אפילו יודע מה קופץ לך בראש. קופץ לך בראש תמונה של מוריניו. כי הוא זה שכאילו, אתה יודע, ייצב את ה-DNA הזה, במרכאות אני אומר, של צ'לסי, שאתה מדבר עליו, של קבוצה הגנתית מאוד חזקה, ברזל כזאת, שאי אפשר לעבור את החצי אפילו מולה. אבל רגע, קודם כל זה לא ה-DNA היחיד של צ'לסי, ה-DNA של צ'לסי הוא הרבה הרבה יותר ארוך מזה, כמו DNA אמיתי, וזה משהו שאנחנו צריכים רגע להיזהר, כאילו, אנחנו לא רוצים לחשוב על צ'לסי רק במושגים, בעולם המושגים שמוריניו הנחיל. צ'לסי הרבה יותר רחבה מזה. בואו נלך עוד קצת אחורה, לצ'לסי המרתקת מבחינת כפית של ג'יאן פרנקו זולה, אם מי שככה יצא לו איכשהו לראות את זה, אני זוכר שאז עוד הייתי ילד והייתי מתלהב, ואגב, זו הסיבה שגם הפכתי לו את צ'לסי, כי הייתי מת על זולה. אבל זאת צ'לסי אחרת לגמרי. צ'לסי מרתקת הכל, לא עם הכסף הגדול ולא עם התארים בכמויות וזה, אבל צ'לסי אחרת. ואני חושב שלא צריך יותר מדי לחשוב במושגים של מוריניו על ה-DNA של צ'לסי, זה אחד. דבר שני, בגלל זה גם, אני לא רוצה גם לשים את טוחל במקום הזה, נכון, טוחל מיד קבוצה, שנה שעברה זה היה סיוט פשוט לשחק מול צ'לסי, אבל לא הייתי הולך עם זה למקום של האם הוא מבין, כאילו מבין את ה-DNA של צ'לסי, מצליח לבטא אותו לכאורה או משהו כזה.
תרשו לי רגע לקדם את הדיון צעד אחד קדימה. אני חושב, שוב, יש את העניין של מאמן אולי שנחשב פחות התקפי, וכן, טוחל זה עובדה, הוא פחות התקפי בהרבה מאוד משחקים. אתם רואים את ההרכב, זה כמו ההרכב שהיה נגד ליל, שלושה שחקני שדה הם במובהק שחקנים התקפיים, כל היתר הם לא. אז אי אפשר, שוב, זה מה שזה. אני מסכים, כמו שאמרתם, אין לי בעיה עם זה, בטח לא כשקבוצה מנצחת, זה חלק מה-DNA, תקראו לזה בעידן אברמוביץ' וכו'. אבל זאת לא הבעיה שלי, זה לא שאני מתלונן שאנחנו לא כובשים מספיק, זה לא הנקודה, זה לא כמו עודים שדורשים כדורגל אטרקטיבי ולא מקבלים אותו. אני אומר משהו אחר, שהשנה כבר בשלב הזה של השנה אפשר לדבר עליו, שנה שעברה טוחל כל מה שהוא עשה, עשה קסמים ופלאים, אין מה לדבר, זה בכלל לא היה, אפשר היה לדמיין סוף עונה כזה. השנה, כששוב לצערנו, ואפשר לדבר על קורונה ועל פציעות ועל הכל, אבל הוכח בליגה שאנחנו עדיין לא יכולים להתמודד עם סיטי וליברפול, זאת השורה התחתונה. ולעומת זאת, אנחנו רואים את זה גם, ואנחנו אמנם לפני הגמר גביע ליגה נגד ליברפול, הלוואי, הלוואי וננצח, אבל אני חושב שכבר אפשר גם להגיד, אחרי הסופר קאפ שדיברת עליו, אחרי אליפות העולם לקבוצות, ואחרי זה שעד עכשיו כל הגביע וגביע הליגה עוברים חלק, אז כבר מתחיל הדיבור כל הזמן שצ'לסי היא קבוצת גביע מעולה וקבוצת ליגה פחות טובה. ומה זה בעצם אומר? זה אומר שכשטוחל מתכונן למשחקים ספציפיים, הסיכוי שלנו לנצח גם נגד היריבות הכי טובות בעולם, שזה סיטי וליברפול, הוא גבוה. ולעומת זאת, בפורמט של ליגה, נגד אותן קבוצות, אנחנו פחות מסתדרים. אבל למה זה קורה? זה לא קורה בגלל שטוחל הוא רק מכין טקטית מצוין את הקבוצה, שזה גם העניין. אבל זה לא העניין, זה לא כל העניין, העניין הוא כזה שבמשחק גביע, משחק אחד או שניים, כשהבסיס שלך זה הגנה, כשיש לך הגנה מאוד חזקה, יש לך סיכוי גבוה מאוד לעבור כל קבוצה. לעומת זאת בליגה, ב-38 משחקים, בליגה הכי קשה בעולם, אני באמת באמת חושב, שההתקפה פה, הקלישה הקבועה אומרת שגביע, שהגנה, צריכים, אתה צריך הגנה בשביל תארים, אבל אתה חייב התקפה, בוא נגיד ככה, כדי להתמודד עם סיטי וליברפול, אתה צריך התקפה ברמה של סיטי וליברפול. כי סיטי וליברפול משחק נגד אותן יריבות שאנחנו כל כך מתקשים ומוציאים תמיץ נגדם בחודשיים, שלושה האחרונים, ואתה רואה שוב ושוב את סלח ומאנה ודיוגו ז'וטה, ופתאום מגיע לואיס דיאז, כל מטטי יורה. ולצ'לסי של טוחל, השנה מאוד קשה להבקיע שערים נגד היריבות הקשות של לפעמים בתחתית, לפעמים במרכז, לפעמים השיפולי הצמרת.
צ'לסי כל יורה הופך למטטה.
נכון.
אבל אני אומר, אני רק סוגר את הנקודה, אז אני אומר, העניין הזה שההתקפה לא עובדת מספיק טוב, שאגב, ראו את זה גם נגד פלמרס, וגם נגד ליל אפילו אתמול, אבל זה הדבר שבאוחרי הקבוצה, בליגה, זה הסיבה הישירה לזה שצ'לסי היום לא מתמודדת על האליפות.
בן, אני שמח מאוד לשמוע שאתה...
חבר'ה, זה...
בן גילה שהוא מאזין של בלוז ישראלי קבוע, כי בדיוק דיברנו על זה, בלפחות שני פרקים האחרונים על זה שאנחנו אחלה קבוצת גביע ולא קבוצת ליגה.
אני אגיד רגע משפט אחד ברשותכם. העניין של ההתקפה של צ'לסי זה רק בחודשיים, שלושה האחרונים, כי אין לנו את ריס ג'יימס ש... וצ'ילוול שהם אחראים על הרבה מאוד שערים. ההגנה שלנו אחראית על איזה אולי 7-18 שערים העונה. תקנו אותי מי שחזק במספרים.
רק אבל... שנייה. אז אם אתה משווה בהמשך לדברים של בן...
אני מדבר על העונה הזו.
כן, אבל אם אתה משווה...
תחילת העונה שהיינו מקום ראשון והובלנו...
אם אתה משווה את צ'לסי בסטנדרט לליברפול וסיטי, אז גם בעונה המדהימה של שנה שעברה לא היינו התקפים כמוהם. היינו קבוצה סופר יעילה, שאתה לא זז מולה, והיא תשים לך את הגול או שניים שלה, ותלך הביתה עם הניצחון. אבל...
זה החזון, זה גם היה החזון של תוכל, והוא לא התבייש להגיד, אנחנו רוצים להיות קבוצה...
אתה יודע, כמו סיטי וליברפול.
ותוכל אמר, אנחנו רוצים להיות קבוצה שאף אחד לא רוצה לשחק מולנו.
בדיוק, את זה הוא השיג בצורה מדהימה.
אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק.
אגב, גם בליגה...
אני מסכים.
בליגה היינו כזאת...
אני לא כל כך מסכים עם זה, בן, כי גם בליגה שנה שעברה עשינו את המוות, גם לליברפול וגם לסיטי.
זה לא על פני 38... אבל... לא, ניצחנו אותם.
כן, אבל לא ניצחנו את...
אנחנו יש לנו בעיה עם
ברלי.
לא ניצחנו את ווסט ברומיץ' פעמיים.
לא, פשוט עונה שעברה תוכל לא התחיל את העונה, תזכרו את זה.
אני מסכים איתך, אם אתה מסתכל רק על התקופה שתוכל קצת צבירת נקודות, אני חושב לא נפל מליברפול וסיטי, או באותם אזורים לפחות, אבל לא היה את היכולת לבחון אותו על עונה של 38 משחקים, השנה יש. אני מסכים, ריס ג'יימס וצ'ילואל נכון, אבל אני חושב שוב שזה בדיוק ההבדל.
השנה אנחנו מקבלים צ'לסי אחרת לגמרי, גם כי יש שחיקה מסוימת, כי את הסגנון
משחק
סופר אינטנסיבי, רגע, אני אגיד לך למה אני מתכוון כשאני אומר שחיקה. הסגנון משחק של צ'לסי סופר אינטנסיבי, ואתה חייב סגל שיהיה עמיד לפציעות ועם רוטציות ודברים כאלה, כי אתה משחק בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. השיטה הזאת של השלושה בלמים מכריחה שחקנים לרוץ בלי סוף. שחקני הקו בצ'לסי עובדים קשה ביותר. אם אחד נפצע לך, כל העסק מסתבך. ולצערנו, העונה נפצעו לנו כמה וכמה. זה רק מראה לך כמה אינטנסיבי אנחנו משחקים, שנפצעו לנו כל כך הרבה שחקנים.
ובטח שבעמדות... בטח בעמדות הכי חשובות שלנו, שהמערך בעצם נבנה עליהם, שזה צ'ילואל וריס ג'יימס, שהחפיפה ביניהם לבין לוקאקו, אם אתם זוכרים, היה ללוקאקו את הפציעה נגד זנית, הוא נפצע, ואז הייתה לנו את התקופה הטובה שלנו עם צ'ילואל וריס וכל ההגנה שהבקיעה, ואז הם נפצעו, והוא חזר לשחק. אני כאילו חושב שברגע שהם שלושתם יחזרו לשחק ביחד, אולי נראה משהו אחר, אולי משהו יתחבר יותר, ואני ממש מסכים עם מה ששיקו אומר בקיצור.
נכון, יש עמדות שהן קריטיות בשביל שהשיטת משחק שלך תצא לפועל. צ'לסי השנה חטפה מכות אחת אחרי השנייה לכל העמדות הכי רגישות במערך של טוכל, ויחד עם כל האינטנסיביות של הפרמייר ליג וליגת האלופות נכנסת באמצע וכל הדברים האלה, אין סוף מפעלים ומשחקים ממש עוקבים ברמה של יומיים, יומיים שלושה אחד אחרי השני, זה משהו שמפיל בסוף, חבר'ה, וצריך לזכור את זה גם. יש דברים שהם לא רק בכדורגל הטהור, אלא גם... באמת באיך
שיקו, אני אוהב את התמימות שלך, אתה עדיין נשארת ברמת התירוצים. אני אוהב את זה.
למה תירוצים? לא, תשמע, זה לא תירוצים. אני לא חושב שצ'לסי מדהימה ורק חוסר מצד של לוז, כן? זה ממש לא מה שאני אומר.
לא, אל תדאג, יש לנו פה עוד פינה שלמה שאנחנו נקבור את לוקאקו, אל תדאג.
פינת הלוקאקו.
אבל אנחנו...
אני לגמרי בביקורת, כן? זה לא שאני חושב שזה עובד פיקס.
דווקא יש מצב שאנחנו נמתן את זה.
וגם לוקאקו יחטוף ממני עוד מעט.
לוקאקו זה לא פייר להגיד לו, הוא לא אשם, זה תוכל, אבל אין מה לעשות.
טוב, שחטנו את הלימון הזה עד הסוף, התקדמנו מלמפרד לתוכל, היה משחק אתמול, צריך לדבר גם עליו, בין פה גם בשביל הדברים האלה, אבל לפני שנקפוץ לזה, בכל זאת פרק 100 ופודקאסט, ובן, כאילו, אני מרגיש שאין מתאים ממך להיות פה, גם כי אתה ממש מהאורחים הראשונים ראשונים שהתחילו את השושלת ה... אושיות ספורט שמאתרים את בלוז ישראלי לאורך כמעט ה-70 פרקים האחרונים, ואתה יודע, ואתה מהבודדים מהם שהוא גם מועד צ'לסי, אז בכלל אנחנו אוהבים את זה, ולא יודע, אולי נשמע ממך, אתה יודע, על החשיבות של שלך כאוהד צ'לסי וגם כעיתונאי ספורט וכאי ספורט, והחשיבות הזאת שלנו כאוהדי צ'לסי לשמוע ולהשמיע את הדעות שלנו, אתה יודע, בפודקאסטים ובחדשות ובטוויטר, ואני לא יודע אם העלית 4 נקודות על המשחק אתמול, ואם כן, תשתף אותנו. אבל אתה יודע, כאילו מהזווית שלך כעיתונאי אי-ספורט או צ'לסי, על החשיבות והיכולת שלנו להשתמש בפלטפורמות האלה כדי להנחיח את האהדה שלנו לקבוצה.
אני חושב שזה קודם כל חלק מתהליך שקורה בכל התקשורת העולמית, בכל הרשת החברתיות והפודקאסטים, שזה ספציפית מדיום שאני מאוהב בו כבר המון שנים, אגב, יותר מעשור, עשור וחצי שאני מקשיב לפודקאסטים באופן קבוע, כמעט אפילו אובססיבי. במקרה שלי זה הרג את המוזיקה, לצערי, אני אומר, זה המחיר שאני משלם, אני כמעט לא שומע מוזיקה, אני שומע כל הזמן פודקאסטים ואין סוף תכנים מעניינים שיש להקשיב להם בעברית ובאנגלית. והיתרון הכי גדול זה שהרזולוציות ירדו, זאת אומרת, או עלו, סליחה. כלומר, אם פעם הדור של אפילו ההורים שלנו, או אני כשהייתי צעיר, אני מניח שאני הכי מבוגר פה בשיחה, אז אני זוכר את עצמי, נגיד היית עוד קבוצה כמו צ'לסי, לא היה יותר מדי מה לצרוך, בטח ובטח לא צ'לסי כשהיא לא אלופה, אבל אפילו נגיד היית עוד קבוצה גדולה, היית עוד שיקגו בולס ב-NBA, או מנצ'סטר יונייטד באנגליה, אז היית שומע, לא בפודקאסט, אלא במדיום אחר, היית צופה בתוכניות, קורא כתבות. היום המדיה הזאת, בין היתר של פודקאסטים, מאפשרת לכל אחד להיכנס בדיוק לקבוצה הספציפית שהוא אוהב, או לאומן שהוא אוהב, להגיע באמת למקומות שפעם אי אפשר היה, ולדבר גם עם אחרים ולשמוע אחרים שמתעניינים באותם תחומים. אז אני בעצמי עושה את זה כצרכן, גם כשזה נוגע לצ'לסי, זה דוגמה הכי טובה. אם פעם הייתי מקשיב גם בעצמי לפודקאסטים של BBC על כדורגל, אז היום אני מקשיב בעצמי לפודקאסטים של צ'לסי ויותר מאחד. וכל אחד יכול להיכנס יותר להתמקד ולהתעמק במה שהוא אוהב ומה שהוא מתעניין. הדאונסייד שזה אולי שאתה קצת פחות מרחיב את האופקים באיזשהו מקום, אלא יותר הולך פנימה לתוך הדברים שאתה הכי מתעניין בהם. אבל תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. אני גם מצטרף לברכות על יום הולדת העגול, ולך באופן אישי תמר על ההנחיה. זה חשוב, וכל הכבוד.
נהדר. אפשר לעבור למשחק מול איל, כי היה משחק, צריך לדבר גם עליו, ואני השתגעתי, כאילו בקטע טוב, כשראיתי את ההרכב למשחק מול איל, זה היה נראה כאילו טוחל אמר, פאק איט, כאילו, סבבה, ניסינו לוקאקו, 4-1, 4-1, מערכים, חוזר למקורות, נוקאוט של הצ'מפיונס ליג, אני חוזר למה שעבד לי עונה שעברה, 3-4-3 אמיתי כזה, הוורד חלוץ מדומה, כאילו זה היה כמו לראות משחק ב-2021, והבעיה הכי גדולה היא שזה עבד.
הבעיה של לוקאקו שזה עבד, אני מסכים שמבחינת לא רק המערך, אלא גם המשחק עצמו התפתח בדיוק דומה למשחקים של שנה שעברה בנוקאוט, זה היה ממש ככה, רשת נקייה, רשת נקייה, שער בכדור נייח, אנגולו קנטה היה, אני חושב, הכי טוב על המגרש, גם הגול השני, זאת אומרת, המון המון דברים, זה היה נראה כאילו אנחנו חוזרים למשחקים שנה שעברה נגד אתלטיקו ופורטו וריאל, מאוד מאוד דומה. אגב, אני ממש נהניתי מהמשחק, אתה כל הזמן אומר, צריכים לדבר על המשחק של אתמול, וואי, זה אחד המשחקים שהיה הכי כיף לראות בחודשיים האחרונים, מצ'לסי.
לא אם אתה לוקאקו, אבל לנו כן.
נכון, בסדר. אגב, זה בא ברצף מפה לשם, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, צ'לסי עם 6 ניצחונות רצופים, זה לא מרגיש ככה כל כך, אבל זה ככה. אבל המשחק אתמול באמת היה טוב. גם, שוב, פרופורציות, ליל זה קבוצה מקום 11 בליגה הצרפתית, זה לא איזה הישג גדול, אבל גם התוצאה טובה וגם היכולת הייתה טובה. זה היה נראה מההתחלה עם טמפו גבוה בהתקפה, שזה בדיוק ההפך מכל פרשת לוקאקו. גם בהגנה היינו קצת חשופים אולי יותר משהיינו רוצים, לפעמים זה לא היה נראה רחוק מלספוג, אבל זה היה משחק בסך הכל, באמת, לא צריכים להגיד יותר מכמו שנה שעברה, זאת אומרת, טמפו חזק, הרבה ניסיונות, הרבה כדורים, גם כדורים נייחים, וגם עם משחק פתוח, שכל מה שלא ראינו נגד פלס ונגד הרבה ריבות אחרות, אתמול כן היה, ואגב, גם פוליסיק היה לו את אחד המשחקים הכי טובים השנה, שזה גם משמח רגע לפני
שהוא לא נפצע, שזה גם הישג גדול.
כן, רגע לפני שחשבתי שהוא כבר גמר את העניין אצלנו, החיסרון זה שבאמת שני שחקנים כן נפצעו, ולא נדע מה מצבם לקראת יום ראשון, שזה זייך וקובצ'יץ'.
אבל מה שכן, גם ראו את, קודם כל האוהדים, לי בתור אוהד היה כל כך כיף לראות את הקבוצה, סוף סוף נותנת תצוגה שהיא צ'לסי, שאתה יכול להתגאות בה, באמת תצוגת כדורגל, ולא מה שראינו נגד קריסטל פלס, שספק אם זה היה כדורגל, סתם אני צוחק, אבל באמת אני אגיד, גם טוחל ראו עליו כמה שהוא רצה כבר את התצוגה הזאת, לצאת קצת מהתצוגות נפל האלה, ולתת משחק שהוא טוב, ראינו את זה בגול, איך שהוא התלהב מהגול, כאילו זה היה מינימום גמר ליגת האלופות, ראו את זה שסוף סוף הצלחנו להשיג משחק שאנחנו מצליחים לייצר כדורגל שוטף, כדורגל קצת לא צפוי ושבלוני כמו שהיה לנו במשחקים האחרונים, וראו את זה, עובדה כמה שזה היה חשוב לשחקנים ולי כאוהד, אבל עוד פעם צריך לזכור, ליל באמת מקום 11 בצרפת, ועם כל הכבוד אנחנו רוצים להביא את היכולת הזאת גם לפרמייר ליג, וביום ראשון, הלוואי הלוואי שנצליח לראות ככה ויותר טוב אפילו.
לי המשחק הזה הזכיר קריקטורה של איזה מישהו קטן כזה שמנסה להרביץ למישהו גדול, והקטן יש לו מלא מרץ והוא עצבני ובא לו להרביץ, ואז הוא מנסה לבוא להרביץ לגדול, והגדול שם לו יד כזה ופשוט מחזיק אותו מהראש, ואז האגרופים של הקטן פשוט לא מגיעים. זה קצת מה שהרגיש לי אתמול, ליל היו על הכפק ורצו הרבה וניסו, תראי, מהמקום הקטן שלהם, 11, מקום 11 בליגה הצרפתית והאנדרדוגים וזה, עשו מה שהם יכלו, אבל צ'לסי פשוט כאילו, אתם יודעים, היו כזה הבוס, שמו עליהם יד, אמרו, נחמד, על הכפק, אבל תנו לא מבוגרים לדבר כזה, כי משחק מאוד אחראי ומאוד בוגר במובן הזה, אז תוכל חוזר למקורות, שוב, אנחנו נגיע ללוקאקו, קצת יותר מאוחר בהרחבה, אבל היה פה עונש, אתם חושבים, ללוקאקו? זאת אומרת, יש פה תוכל אומר ללוקאקו, אוקיי, עכשיו שב על הססל, כאילו, מעבר לבחירת ההרכב הכי טוב מבחינתו, היה פה איזשהו מסר ללוקאקו?
אני לא חושב. לא,
רוטציה, רוטציה. הוא לוקאקו ליום ראשון, רוצה אותו פרשי, למרות שההברץ היה במשחק מעולה, אולי הכי טוב שלו נראה לי, מאז גמר אלופות. אבל הבחירה של ההרכב באמת הייתה עם מחשבה קדימה למשחק ביום ראשון. הבאסה שזיח, שסביר להניח שהוא בכושר הכי טוב שלו בחודשיים האחרונים, ככל הנראה יעדר, ופה יש לנו אולי אפשרות לשים את הוורט שם, ומאונט ולוקאקו, זה יכול להיות מעניין.
גם תוכל אמר את זה, שבאמת לוקאקו היה עייף גם מנטלית וגם פיזית, הוא אמר בעיקר מנטלית, אני חושב שלא היה פה איזה אלמנט של להעניש עכשיו, זה נורא נוח לקחת את זה למקום הזה, כי היה על זה נורא הייפ בקרב האוהדים ובתקשורת והכל, כי היה לו את המשחק עם שבע הנגיעות, שזה באמת נתון לא מעודד, אבל זה לא היה...
אגב, לכן הוורץ גם הבקיע בדקה השביעית, זה היה...
בשמינית.
ב-22 לשני, 2022. סתם, קיצר...
העדרות נוספת מהרכב שצריך להצביע אליה היא ג'ורג'יניו. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה רצו את הטמפו יותר גבוה, אבל ג'ורג'יניו הוא השחקן השלישי הטוב בעולם, אם נרצה, והוא נהדר ממשחק הזה. אפילו לא מהרכב.
הוא לא שיחק...
כאילו, אפילו לא עלה מהספסל כשקובצ'יץ' נמצא.
זהו, אז שני דברים. קודם כל, ג'ורג'יניו לא שיחק גם נגד בגמר... לפני כן, נכון, בגמר נגד פלמרס.
ואז הוא לא שיחק גם לא כשהיו חילופים, וגם לא כשהיינו מאוד קרובים לפנדלים.
נכון, וגם במשחק הזה, שזה שני משחקים חשובים מאוד, בוא נאמר, בטח גם אם אתה משווה לעומת המשחק שהיה ביניהם, ובשניהם הוא לא שיחק בכלל. אני חושב שביום ראשון הוא כן ישחק, ולו בגלל שלצערנו יש חשש שקובצ'יץ' לא יוכל, אבל נראה עד יום ראשון יש זמן. לגבי לוקאקו, אני מסכים עם כל מי שאמר לפניי, זה לא עונש, אני בטוח שלא, גם לוקאקו פתח לדעתי איזה 8 משחקים ברצף, זאת אומרת, זה המון, אז מן הסתם היה השלב שבו הוא לא יפתח, ואז יגידו, הוא מעניש אותו, מתי שהוא לא, הוא לא יפתח משחק, תראו, אני כבר גולש פה כן ללוקאקו, המון דובר על לוקאקו, על הקטע של תנו לו זמן, אחרי הרעיון, ובוא ניתן לו זמן, אבל בסוף גם תוכל לא יכול לתת לו את כל הזמן שבעולם, בסוף עבר מספיק זמן מאז הרעיון הזה, כדי שאפשר לדבר גם מקצועית, ולא רק על ענייני ביטחון וכו'. מה שכן הפתיע קצת אתמול, זה לא זה שהוא לא, זה לא זה שהוא לא פתח, אבל זה שהוא לא נכנס, שוב, יש לך בצ'מפיונס ליג 5 חילופים, ורנר נכנס וכולי, ודווקא במשחק מהסוג הזה, למרות שאנחנו אומרים את זה הרבה, אבל במשחק בית שאתה כבר ביתרון 2-0 ויש כאלה וייבים טובים,
וסאול נכנס, אתה אומר לפחות על סאול היה
לא, סאול אבל נכנס דווקא לתפקיד, הוא החליף את זיח, כן, אבל אני חושב שהיה מקום, היה היגיון, היה בוא נגיד טבעי במשחק הזה, כן לראות את לוקאקו נכנס באיזה דקה 70-75, כדי גם להראות אפילו לכולם שאין פה איזה קטע של השעיה או משהו, וגם בשביל הסיכוי שכן ייפול לו איזה גול, ואז אתה בכלל יצאת גדול, כולם ירוויחו. בקטע הזה זה קצת הפתיע, אבל אני די משוכנע, זה יהיה מאוד מפתיע אם הוא לא יפתח ביום ראשון, ואם הוא לא יפתח ביום ראשון, אז כבר אין ספק שכן יש פה איזו החלטה של טוחל, לא רוצה להגיד להניש, זה לא עניין של עונש, אבל זה עניין של החלטה של טוחל, שהוא כרגע לא מעוניין בלוקאקו כחלוץ הפותח שלו.
אני חושב שטוחל עדיין לא פיצח את השיטה איך להוציא מלוקאקו את המיטב. הוא התחיל את העונה יפה, ואז הוא נפצע, ואז עוד פעם הוא נפצע, ואז כל הקטע עם הרעיון וכל זה. לוקאקו לא יציב בכלל, ועם זה אנחנו נפתח את הדיון על לוקאקו.
חכו רגע עם לוקאקו. היה משחק גם בלי לוקאקו. כן, שיקה.
עשית טיזינג ארוך.
אני יודע.
לא, אני מצטרף לדברים שהיו, אני גם לא חושב שיש פה עניין של עונש, אני באמת חושב שלוקאקו קיבל הרבה קרדיט מעבר למה שהגיע לו. בסוף אין מה לעשות, הוא בא כדי להיות החלוץ 9 שמספק את הסחורה ומייצר שערים, הוא לא עושה את זה, לא, באמת, זה פשוט חלש מדי, זה לא מה ששילמנו עליו. וקודם כל, כבר ברמה הזאת, הכי טבעי והכי לגיטימי בעולם, שתוכל לנסה דברים אחרים. זה אחד. דבר שני, אנחנו שיחקנו אתמול רק נגד ליל, נכון, זה שמינית גמר ליגת האלופות, אבל זה הזמן של טוחל לעשות רוטציות, לנסות דברים אחרים, זה לא שאנחנו מדהימים מבחינה התקפית, זה הזמן, וזה המשחק הנכון, לבדוק אפשרויות נוספות, אברץ בשפיץ, זה גם האופציה שצריך לבחון, והנה, הוא עשה את זה אתמול.
לשמחתנו היו המון אוהדים ממועדון אוהדים שלנו אתמול בסטמפורד ברידג', שזה גם, אתם יודעים, עם הפודקאסט והכל, זה אחד מהדברים שהמועדון, אנחנו כמועדון הכי גאים בו, זה שאנחנו יכולים להגיע לסטמפורד ברידג' ושכמה שיותר חברים מאיתנו יוכלו להיות שם. אחד מהחברים שלנו אתמול שם היה נתי, וסתם, בואו תשמעו מה היה לנתי להגיד בוקר אחרי המשחק.
אהלן איתמר, בוקר טוב מלונדון, קצת דברים על המשחק של אתמול. הייתה אווירה של עוד יום במשרד, כמו בכל משחק בליגת האלופות. זה לא ליגה, אין את הפשן של הליגה, וזה תמיד היה ככה. הקהל מאוד אהב את צ'ילואל וריס כאשר הוראה את המולים עם הגביע. הקהל מבין שבלי ריס ובלי צ'ילואל לעולם לא נחזור להיות אותה קבוצה, עם כל הכבוד לספילינקווטה ולמי שמשחק בצד השני, אין להם את המהירות, אין להם את הפיזיות, אין להם את היכולות שיש לשני החבר'ה שכל כך חסרים. יש מהפך בקהל, עברנו הרבה שחקנים שקיבלו אדם מהקהל, אבל כרגע אם אני צריך לדרג את אהדת הקהל, תיאגו סילבה הוא השחקן הכי אהוד ביציע סטמפורד ברידג', טוחל אחריו וקאי אברץ שלישי. זהו, אנחנו מחכים ליום ראשון, היה משחק טוב, צ'לסי לחלקים נתנה את האינטנסיביות שאנחנו רגילים ממנה, אני חושב שזו הייתה מטרה עם ההרכב אתמול. זה לא יספיק מול ליברפול ביום ראשון, נקווה לטוב.
סיכם את זה טוב.
כן, אני חושב שכן, יש פה איזה סיכום טוב של הדברים, באמת אנחנו נצטרך עדיין יותר ממה שראינו אתמול בשביל ליברפול ביום ראשון, אבל אני חושב שכן ראינו את מה שאנחנו צריכים לעשות ביום ראשון. לא, זאת הצ'לסי, לא סתם כולנו נזכרנו בצ'לסי של שנה שעברה אחרי שצפינו במשחק אתמול, ככה צ'לסי צריכה להיראות. ליל הייתה מסכנה אתמול, אם אני הייתי אוהד ליל הייתי מאוד מאוכזב, כמו שתיארת את זה, אתה יודע, ילד קטן שמנסה להרביץ ואפילו לא מגיע, וזה לא קרה רק כאיזשהו משל לדברים, אלא באמת ליל בעתה אתמול המון ביתות מרחוק, מטווחים לא מאיימים בכלל, ממש כמו הילד שמנסה, אתה יודע, להגיע עם הידיים. זה, צ'לסי עמדה נכון, היא נטרלה. אנחנו קודם כל רוצים לראות את צ'לסי העונה עומדת נכון, כמו שראינו אותה עושה בעונה שעברה. אני מקווה שפשוט ניקח את, אתה יודע, ברמה הטקטית, את מה שצריך, נעתיק את זה ליום ראשון, ונקבל שוב ברמה האישית של השחקנים יכולת אישית טובה כמו שראינו אתמול, ואולי כבר יש על מה לדבר.
שאלה קטנטונת, קפה פותח ביום ראשון, מה דעתכם? אני יודע שאני קופץ.
אני חשבתי שכן, אבל יש לתוכל קטע לשחק עם מנדי בגמרים, אפילו של גמר גביע העולם לקבוצות שקפה שיחק שם ובגביע הליגה.
אני מקווה שכן, אין לי
גם
הקשרה,
אני,
האמת.
גם אני.
תראו, אני מקווה שכן, מגיע לו.
בעניין הזה אנחנו באמת בצרות של עשירים, שעשירים לא מכירים אפילו. מנדי הוא אחד השוערים הטובים ביותר היום בעולם.
נאמבר 2.
נאמבר 2, וואן, איפה שתרצה תשים אותו. קפה הצטרף אליו שם על הטופ, איפה שהוא, אתה יודע, התווכחו על זה עכשיו, בחמישייה, בעשירייה, בחמישייה, לא יודע איפה, אבל אין ספק שהוא במקום טוב מאוד היום של השוערים בעולם. הוא מציג יכולת פנטסטית. אני אומר לכם חד משמעית, כולנו צריכים לבוא, לקחת, אתה יודע, להוריד את הכובע, להתנצל על כל מה שאמרו עליו, ובאמת אני חושב שקפה בעונה מדהימה, הוא שוער מצוין, לא פחות מזה, והבעיה היא שלשניהם מגיע לשחק עכשיו.
מי שממש נהנה אתמול היה אברץ, שקיבל חזרה את התשע המדומה. בן, איך זה פתאום עובד? איך הוא פתאום התעורר?
כי זה התפקיד שהוא, שלוקקו לא נמצא, הוא יודע לשחק את זה הכי טוב. אתה לא מסכים איתי, בן?
אני חושב שאם מסתכלים ספציפית על המשחק של אתמול, אז ההבדל לעומת לוקקו היה מאוד נראה לעין, הוא זז כל הזמן, אברץ. המשחק של הנתון המעדהד הזה של שבע נגיעות של לוקקו נגד קריסטל פלאס, שזה סי שלילי מאז שאופטה החילו לבדוק את הנתון הזה, זה היה באמת הקצה של בעיה שרואים אותה, שלוקקו לא מעורב בכלל, לא מקבל כדורים, וגם לא נע מספיק כדי לקבל את הכדורים, שזה בא ביחד. אני חושב שרוב האשמה בקטע הזה לדעתי, כשלוקקו מסיים משחק עם שבע נגיעות, לדעתי האשמה היא לא פחות על יתר החברים שלו ועל טוחל, כי יש פה עניין של קבוצה שלא יודעת להפעיל שחקן. אני גם חושב שספציפית לוקקו, בניגוד קצת לאיך שנהוג לדבר עליו הרבה פעמים בגלל הגודל שלו, הוא לא שחקן מאוד סטטי שרק תעיף לו את הכדור כמו בשנות ה-60. אנחנו ראינו אותו גם באינטר בשנים האחרונות, ולוקקו שחקן מהיר, לוקקו שחקן נייד, אוקיי, הוא לא ג'יימי ורדי, אבל הוא כן שחקן שיודע לנוע לשטחים, הוא כן ידע שחקן שיודע לשחק עם הכדור ברגל, עם הפנים לשער, הוא יודע לעשות המון דברים, וכמעט שום דבר מה שאנחנו יודעים שהוא יודע לא ראינו. ההבדל העיקרי אתמול, היה קודם כל בכלל, שוב, כל הקישור וכל אפילו האגפים, שאומנם זה בלי צ'ילואל וג'יימס, אבל כן היה משחק טוב אתמול גם לאספי, ואני חושב שגם לאלונסו, הכל היה נראה יותר טוב, אז זה בא לטובתו של הוורץ, אבל הוורץ, מההתחלה, מהדקה הראשונה, היה לו גם את התנועה שהוא עשה פנימה, וסיים רע מעל השער, ואחר כך הגול בקרן, היה לו, והוא השיג גם את הקרן, היו לו הרבה מאוד מהלכים של תנועה לעומק, שלא מאפיין את לוקקו לצערנו, וזה רק כאילו משהו שלוקקו יכול להסתכל עליו, ולראות את הוידאו ולהגיד מה הוא עשה במשחק הזה, שאני לא עשיתי כמה וכמה משחקים.
הבנתי, אז לא משנה מה אני אגיד, אתם תרצו
לדבר על
לוקקו.
אני חושב שזה הוראות של טוחל, אבל יכול להיות שזה הוראה של טוחל להגיד ללוקקו לא להישאר במקום, או לחילופין, לא לשים לב שבונה, בן אדם סטטי, הוא לא זז יותר מדי. תן לו צעקה, שירד לשליש האחרון קצת, ירד כמה מטרים, יהיה מעורב, יהיה בתנועה כדי לבלבל את ההגנה, אבל שוב, אני לא מאשים אותו. אני לא מאשים את לוקקו.
טוב, אפשר להגיד עליי הרבה דברים, אבל מה שאתם לא תגידו אולי זה שאני לא מבין רמזים. הבנתי, נדבר על לוקקו, סבבה, אנחנו עוברים, אנחנו רק ניתן לכם את הרגע
לא,
החליף.
לא, 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 אני לא מוכן, אנחנו צריכים
לא, להגיד אנחנו נעשה את זה ממש עכשיו.
אני רוצה לדבר על קנטה, שהיה לו משחק מטורף אתמול, ועל זייך, ועל הוורץ.
יודע מה, אז בוא נתחיל מהסוף. בוא נתחיל מהסוף. בוא נריב על איש המשחק של אתמול.
קנטה.
נראה לי אין פה ריב.
אין, חבר'ה, ליגת אלופות זה הליגה של קנטה.
אני אריב איתכם, אני הצבעתי לפוליסיק.
בסדר, זה בגלל שהוא לא נפצע.
כן, אני לא יודע אם זה היה השחקן המצטיין או השחקן המשתפר של המשחק, אבל היה משהו שהוא היה לו דריבלים אתמול, הכי הרבה נגיעות בכדור, הכי מעורב.
כן, אבל הוא לא מצליח לעשות את זה בפרמר ליג, אז בואו נשים רגע...
בפרמר ליג גם... טוב.
לא, הוא לא דריבליסט טוב לפרמר ליג, זה לא עדן עזרד עדיין.
נגלה לכם שהרוב באמת בחור דווקא בתיאגו סילבה. לשחקן המצוין של המשחק הזה, וניתן לכם רק את הרגע המתוק והרגע החריף הפינות שלנו, הרגע המתוק במשחק מוליל, אז כל הכידורים של פוליסיק במחצית הראשונה, הריצה של קנטה, לא הגול של פוליסיק, אבל הריצה של קנטה, שהכינה את הגול של פוליסיק, ואת הגול של קאי הוורץ, ובאמת הריצה הזאת של קנטה היא הרגע המתוק שלכם במשחק, הרגע החריף, איך אפשר בלי רודיגר, רודיגר מחבק חיבוק ארוך את המגן, את זקי צ'ליק, הטורקי של ליל בכדור חופשי, ההחלקה של מנדי וטוחל מתעצבן על שחקן ובטעות יורק את המסטיק שלו, שזה אחד הרגעים,
זה גדול, גדול.
רגע טלוויזיון ינק וזה גם הרגע החריף שאתם בחרתם, טוב, לוקקו, צאו לדרך, מה הבעיה של לוקקו?
עוד באינטר.
הוא לא הבעיה, לא, אני לא חושב, אני אמרתי את דעתי, הוא לא הבעיה, הבעיה טוחל, הוא לא יודע איך להשתמש בו.
אוקיי, אז אני אגיד משהו, אני מעניין, לי זה היה חדש, ומעניין אותי מה יהיה הטייק שלכם על זה. אני ישבתי אתמול לראות עם אחי התאום את המשחק, הוא אוהד מילאן, אז הוא כזה מאוד ליגה איטלקית, ואתם יודעים, לוקאקו מגיע אלינו אחרי עונה באמת נדרת באינטר, עונה שהפכה אותו למבחינתנו, אתם יודעים, אחד מהטופ שלוש חלוצים בעולם, ומה שלא תרצו, וגם להרבה בז טוב סביב ההגעה שלו לצ'לסי. כמובן שדברים נראים שונה, ואחי יואב, שמפה אנחנו נפרגן לו לדעתי על ניתוח מעניין ושיש בו משהו, לוקאקו, אנחנו אוהבים לחשוב עליו כשחקן שרוצה לשחק עם הגב, רוצה לקבל את הכדורים האלה לחזל, לשחק עם הגב לשער, להעט את המשחק, לתת שחקנים לרוץ מאחוריו עם הפיזיות, והוא אומר לי, שמע, זה לא לוקאקו, לוקאקו הוא שחקן מהיר, עם כמה שזה לא עונה, הוא מאוד מהיר, הוא אוהב לתקוף עם הפנים לשער, וזה מה שקונטה עשה איתו. קונטה אמר ללוקאקו, שחק עם הפנים לשער, זה משם הכוח שלך. אחי אתמול אמר שברגע שאתה משחק עם שחקנים כמו רודיגר, גם הספיליקואטה מהצד השני, כשהם בלמים שמשחקים מאוד מאוד גבוה, שטח הפנים של המגרש מצטמצם ללוקאקו. כשכל הקבוצה משחקת מאוד מאוד גבוה, אז ללוקאקו יש פחות שטח. תחשבו, אם המיקום הממוצע של רודיגר על המגרש, כשהוא בלם, אז מה צריך להיות המיקום הממוצע של לוקאקו חלוץ אחד? הכל עולה למעלה, וחוסר השטח הזה לא נותן ללוקאקו יותר מדי הזדמנויות לשחק עם הפנים לשער, שזה דווקא היתרון שלו, כי כשהוא משחק עם הגב לשער, הוא נשמח הרבה על הפרסט סטארט שלו, על הנגיעה הראשונה בכדור, שלא הנקודה הכי חזקה שלו, והוא גם לא השחקן שאוהב שחק עם הגב, אבל עם הפנים לשער, כשזה לא רק עניין של, אתם יודעים, הנגיעה הראשונה היא קצת פחות קריטית, כל עוד היא הולכת לכיוון הריצה, חלק מהמשחק הפעיל, ולא להיעט את המשחק עם הגב, ולשחק דווקא לתקוף את השער, עם המהירות שלו, ועם הפנים לשער, אפילו עם הכדרור שיש לו יכולות, כדרור לא רעות באחד על אחד, והסיבה שאנחנו לא רואים את זה אצל לוקאקו מודל צ'לסי, היא פשוט צ'לסי משחקת צפוף יותר, יש המון שחקנים מהצדדים שנכנסים לאמצע, דיברנו על זה המון, על שזה היה צ'ילואל וג'יימס, שלמרות שהם שחקני כנפיים, אוהבים את הכניסות האלה לאמצע, עושים מזה הרבה גולים, רודיגר והספיליקואטה, גם קריסטיאנסן, כשמשחקים את הבלמים האלה בצדדים, מושכים הרבה למעלה, וכל המגרש קצת, במקום להיות 100 מטר, הוא נהיה 60 או 50 מטר, ואז לוקאקו צריך לשחק עם כמה שיותר למעלה, ולהסתכל על המגרש עם
אני חושב שיש בו גם אלמנט נוסף שצריך להוסיף, שזה באמת ההגנות בפרמייר ליג, שהן ההגנות פשוט הכי טובות בעולם, אין ספק על זה. בלמים שהם גם חזקים וגם טקטים, יודעים לעמוד טקטית נכון, וגם מהירים, אני חושב שזה נכון, הוא שיחק כבר בפרמייר ליג, והוא היה במעמד הזה, אבל באיטליה זה לא אותו דבר. כאילו באמת אני חושב שזה משפיע מאוד, וזה יכול לגרום גם לתסכול עכשיו, כי באמת אני חושב שהגנה של קבוצת, אתה יודע, קבוצה תחתית בפרמייר ליג לעומת הגנה של קבוצה תחתית בליגה האיטלקית, זה פער עצום, ולדעתי זה גם חלק מהנקודה. אני מסכים מה שאתה אומר, באמת רואים את זה. השאלה היא, האם נשנה את השיטת משחק שלנו בשביל לוקאקו?
אז בני יגיד לך שזה בדיוק מה שצ'לסי לא תעשה, ולכן לוקאקו, מה לעשות?
אני חושב שהסיפור פה הוא לא שצ'לסי מצופפת ללוקאקו את השטחים, הפרמייר ליג מצופפת את השטחים. בפרמייר ליג אף אחד לא ייתן לך את הפריבילגיה הזאת של איזה ריצה של 20 מטר בנוחות שלך, עם הפנים לבלם, בלי שיקפצו עליך עוד שלושה. זה דבר ראשון. כלומר, זה באמת ליגה מטבעה הרבה הרבה יותר צפופה, הרבה יותר קשה לקבל שם שטח. הדבר השני הוא שבסוף בסוף, אני לא הכי קונה את התיאוריה במחילה מאחיך, בגלל שלצ'לסי גם יהיה את האינטרס מן הסתם תמיד לרווח ללוקאקו, והיא תעשה את זה. הבעיה היא שהקבוצות היריבות לא ייתנו את זה, והדבר השני הוא שלוקאקו בעצמו צריך לגלות איכויות נוספות. אם לא נותנים לך שטח, אתה צריך להפגין יותר יכולת תשע בתוך הרחבה.
הוא יכול לרדת למטה גם.
הוא מנסה לרדת למטה, אבל אז הוא לא נמצא למעלה בשפיץ, כשצ'לסי נמצאת עם הכדור. לוקאקו לא מבין את המשימה שלו מספיק, הוא לא יודע באמת לעשות את ההתאמות שלו עדיין לפרמייר ליג, מהבחינה הזאת, הוא לא מצליח להביא לידי ביטוי את המשחק תשע שלו, כלומר את משחק הרחבה שלו, עם הגב להיות שחקן שמקבל ומוריד על הבלם שלו, מנער אותו פיזית, הוא עשה את זה פעם אחת מול ארסנל בתחילת העונה, אבל זהו, משם לא ראינו את זה יותר. הוא לא מביא את היכולות האלה של לשחק בתוך הרחבה פשוט, מה שאנחנו מאוד מאוד רוצים שיקרה, כי צ'לסי היא קבוצת פרוזשן בסופו של דבר, אנחנו קבוצה גדולה שמחזיקה בכדור רוב הזמן במשחק, והוא יצטרך לדעת להביא את זה.
קיקו, כמה לדעתך זה אחריות שלו, וכמה זה אחריות של תוכל?
זה אחריות של תוכל ברמה של לגרום לדברים האלה לקרות, אבל לשחקן יש את האחריות שלו להשתפר באספקטים של המשחק שהוא צריך לשפר. וזה נכון אגב לכל שחקן, לא רק לגבי לוקאקו. כל שחקן יש לו מה לשפר במשחק שלו, אבל לוקאקו לא משפר את מה שהוא צריך לשפר. אז קודם
יש
כל...
לו מגבלות, שיקו, יש לו מגבלות.
קודם כל האחריות היא של לוקאקו, אבל מי ישלם את המחיר? בדרך כלל בדברים כאלה מאמנים משלמים את המחיר.
בן, אם אתה תוכל, מה אתה עושה עליו?
אז תראו, אני אגיד לכם, קודם כל אני מוכרח להגיד שלמרות שבאמת המשחקים האחרונים שלו היו זוועה, אני עדיין חושב שזה לא רחוק מלשנות את התמונה לגמרי, ולא בקטע הקלאסי של גול אחד והביטחון יחזור, אני לא מדבר על זה, כי דווקא הוא כבש, באליפות העולם לקבוצות הוא כבש גם בחצי גמר וגם בגמר, אני אומר אפילו שינוי יותר גדול מזה, אני חושב שבסופו של דבר, כבר זה נשמע רחוק, אבל לוקאקו פתח את העונה בצורה מדהימה, לא פחות ממדהימה, אנחנו זוכרים את המשחקים נגד ארסנל, ועוד כמה משחקים שהיו באוגוסט, ספטמבר, הכל היה נראה נורא מהר, כאילו שהוא נכנס למערכת, וכל היתרונות שלו באו לידי ביטוי, גם משחק עם הפנים לשער, גם משחק עם הגב לשער, אני כן חושב שיש לו את היכולת לעמוד עם הגב, שבלם מאחוריו, ולתת נגיעה אחת גם בימין וגם בשמאל, וישר להפגיז את השער, הוא עושה את זה הרבה פעמים, אפילו גם בצ'לסי. אני חושב שאין בעיה, למרות שאני כן אהבתי את הניתוח של אחיך, ואני מבין לגמרי את הנקודה, וזה נכון, הרבה פעמים במיוחד בסטמפורד ברידג', התחושה היא שהמגרש קטן מדי, ואין לו בדיוק שטח לאן ללכת. ויחד עם זאת, אני חושב שאין מניעה שהמערך של צ'לסי, שהמערך של טוחל יעבוד טוב גם עם לוקאקו. א', שוב כי ראינו את זה בהתחלה, וב' כי יש כל כך הרבה שחקנים, בטח ובטח כשצ'ילי וריס יחזרו, אבל גם לא. שהם שחקנים קיצוניים שיודעים להרים כדורים. ראינו את זה מקלום אדסון אודוי בגמר של אליפות העולם של פיפה, ואנחנו מכירים את הרמות של זייך, ואפילו אלונסו, עם כל הזה שיורדים עליו, בסוף זה קיצוניים שכבר עושים את זה שנים, ובישלו, ואזפי, זה קיצוניים שבישלו לדיאגו קוסטה עשרות שערים, חלקם. אז אני חושב שזה יכול לעבוד גם עם לוקאקו. למה זה לא קורה במשחקים האחרונים? אני חושב שברור שיש פה גם עניין מנטלי, איך שלא נסתכל על זה. אני חושב שלא הייתי עושה שום דבר אחרת מתוכל בניהול המשבר של הרעיון לאיטליה מאז ועד היום. אבל אני חושב שהם צריכים ביחד כן לפתור את זה ברמה הטקטית, ברמה של איך מביאים לזה שהוא מקבל יותר כדורים טובים מהשחקני אגפים. מה שקלום הדסון-אדוי עשה איתו בגמר נגד פלמרס, אם אני תומס תוכל, אני עולה עם קלום, ואני נותן הוראה, חצי ראשון, חמישה כדורים כאלה, זה מה שאתה נותן לו, זה כל מה שאתה צריך לעשות כרגע, זה להרים חמישה כדורים לנגיחה של לוקאקו. זאת אומרת, שכל הקבוצה תעזור לו, ואז גם ברמת הביטחון, אבל גם ברמת הכדורגל, ממש לא מאוחר, זאת אומרת, מעבר לזה של לטוב ולרע, די, אתם יודעים, צ'לסי לא תמכור אותו בקיץ, לא יהיו קונים.
אין סיכוי.
בדיוק. אז תרצה או לא, אנחנו צריכים לשפר את המצב הזה. ולכן, אני חושב שיש את הכלים ויש את היכולת לעשות את זה גם בצורה מהירה.
בן, אבל יש פה בעיה, יש קבוצות שאנחנו יכולים להתמודד איתן בקטע של הרמות לנגיחה ללוקאקו, אבל יש קבוצות שיש הגנה גבוהה והגנה יותר צפופה, אנחנו לא יכולים לבנות על שערי נגיחה כל הזמן, הוא צריך להיות יותר ורסטילי.
אוקיי, עמנואל דניס מווטפורד, 9 גולים, מיקאיל אנטוניו מווסטהאם, שהוא שחקן כאילו, שדי מזכיר את לוקאקו בסקילס שלו, 8 גולים בליגה. אתם מדברים על ההגנה בפרמייר ליג, ההגנות
בפרמייר ליג, הגנות חזקות.
כל השערים שציינת,
לא, בסדר.
אנחנו שוכחים
משהו. אבל לא, אתם מדברים על הגנות בפרמייר ליג, כאילו זה הגנות שאי אפשר להצליח נגדם. שחקנים שעלו עשירית מלוקאקו מבקיעים יותר ממנו באופן קבוע, כי
אנחנו שוכחים משהו נוסף בדיון על לוקאקו, חסר לנו מי שיזין אותו. אין לצ'לסי מוסרים אמיתיים שמסוגלים לייצר מצבי הפקעה.
אבל יש, פה אני לא מסכים איתך.
מי אלה? שמספקים את זה.
רק זייך
בפוטנציאל.
ג'יימס וצ'ילואל.
בפועל הוא לא נותן לנו את זה בכמויות, בטח לא של אייקס.
אבל זאת הבעיה, זה מה שצריך לפתור. אני לא חושב שיש בעיה ביכולות שלהם לעשות את זה. גם קלום, גם זייך, גם אזפי, בטח ריס וצ'ילוול כשהם קשירים.
לא,
זה הרבה שחקנים שיכולים לספק ללוקאקו כדורים טובים.
אז אוקיי, זה מוביל אותי לנקודה שדיברתי עליה לפני כמה פרקים, שיש לצ'לסי בעיה, יש לה פער גדול בין השמות שלה לבין היכולת בפועל. השחקנים שציינת, נכון, הם השחקנים האלה עם היכולת מסירה מצוינת. בפועל זה לא קורה, וזאת הבעיה גם של צ'לסי, זאת הבעיה גם של לוקאקו בסופו של דבר גם.
נכון.
עמית, רצית להגיד משהו?
לא, על השמות שציינת, על דניס ומי היה השני? בן.
אנטוניו מווסט האם.
אנטוניו.
אני יכול לתת עוד הרבה, אני רואה, אני מסתכל מולי על הטבלה של כובשי השערים, תראו.
אז אני אגיד... אני אגיד על, על שני השמות האלה ספציפית, לדוגמה שהם באים מקבוצות שהן לא, לא קבוצות עכשיו טופ פור וסטאם, זה כאילו, אבל לא באמת, שאני חושב שקבוצה, אפילו קבוצה קטנה, אפילו קבוצה גדולה, באות לשחק נגד צ'לסי, באות לשחק נגד רומלו לוקאקו, מתייחסות לזה טיפה שונה, אז ההשוואה הזאת היא טיפה בעייתית מבחינתי, כי אתה רואה, לוקאקו חונקים אותו, מה שעושים לו ברחבה, ובגלל זה אני אומר שזה לאו דווקא זה הדוגמאות האלה, ההשוואה של אנטוניו נותן ככה ודניס נותן ככה, זהו, אני רק אומר שבאים עליו, שמים עליו דאבל אפ, ישר כאילו לוקאקו זה באמת שחקן שהוא אין מה לעשות, מפלצת שערים ב, מי שמכיר, ואני חושב שאין מה לעשות, זה לא דניס וזה לא אנטוניו, קבוצות לא יבואו אליהם כמו שהם באים ללוקאקו, זאת הנקודה.
חברים, לקראת סיום, המלצות קונקרטיות לתוכל לקראת גמר הגביע מול ליברפול ביום ראשון, 6:30 שעון ישראל. בן, את מה שאמרת, את ההודסון אדוי את לוקאקו, אתה אומר כאילו, כן, זה לליברפול?
וגם ורנר.
אם הודסון אדוי קשיר.
לא הייתי עולה.
אני לא בטוח שהודסון אדוי קשיר, זהו, ויש הרבה שאלות של קשירות, אז ההרכב ייגזר בצורה ישירה מזה. אם מייסון מאונט קשיר, זו שאלה גדולה שברור שאני מעדיף לפתוח איתו, נראה לי שכבר כן, כי אתמול הוא ישב על הספסל. אני כן הייתי פותח עם לוקאקו, אני כן הייתי פותח עם מנדי, אני לא הייתי משחק, אני הייתי הולך עם הרכב הכי חזק, פלוס לוקאקו, כדי שכן לנסות להחזיר אותו, וזה אני חושב שזה באמת אפשרי. תראו, שני משחקים השנה היו נגד ליברפול, שניהם טקו, אני חושב שצ'לסי הייתה קבוצה טובה יותר בשני המשחקים האלה. אני חושב שאין סיבה לא לבוא עם אותה גישה גם הפעם, ולנסות לשחזר כמה שתי דברים ממה שהצליח במשחקים נגדם, כולל המשחק בסטנפורד ברידג' שהיה בתקופה לא טובה. ליברפול קבוצה יותר טובה מצ'לסי, אבל באמת שבמשחקים האלה נגדם אנחנו בדרך כלל לא פחות טובים, הלוואי וזה יעבוד שוב.
מעניין גם איך המאמנים יקחו את המשחק הזה, אני יודע שקלופ בדרך כלל לא חובב גביעים, וגם בכללי זה הגביע הכי פחות נחשב באנגליה.
אני יכול להבטיח לך שקלופ...
הוא יהיה חובב גביע גדול שמובר בגמר בוויימבלי נגד צ'לסי.
חותם לכם עכשיו שקלופ יחבוש כובע ותוכל לילס מסטיק. רותם, רצית להגיד משהו?
אני דווקא חושב שאולי הגיע הזמן לתת... איזשהו הפתעה, ולנצל את הגמר גביע השוקו הזה, למרות שתוכל מאוד מאוד מכוון מטרה אליו, והם יבואו דרוכים, והם ממש ירצו את התואר הזה, כי זה יכול להיות התואר היחיד שאנחנו יכולים להשיג העונה, אבל כן, אני חושב שאולי הגיע הזמן, לא, גביע העולם הזה, נו, בסדר, זה לא, זה גביע של פעם בעשור. בכל אופן, אני דווקא ללכת על איזושהי הפתעה, לעלות עם ורנר ולוקאקו ביחד, או לעשות איזושהי, משהו מפתיע. אני לא רואה מתוכל הרבה הפתעות, וזה משהו שחסר לי ממנו.
תוכל לא רוצה הפתעות, תוכל רוצה את הקבוצה שתשחק כמו שהוא רוצה, ואם היא משחקת כמו שהוא רוצה, הכל יעבוד, זה כבר עבד, כן? הוא רק צריך שהדברים יעבדו כמו שצריך, ואני חושב שבהיבט הזה הפתעות זה לא הפתרון, כי אין לנו יותר מדי גם במה להפתיע,
לומדים אותך, מהר מאוד לומדים אותך.
נכון, למדו אותנו, אנחנו צריכים פשוט לשדרג את היכולת. גם, אתה יודע, גם יש לנו בעיה שברמה האישית, שחקנים צריכים לספק יותר את הסחורה, מה שדיברנו עליו מקודם. אני חושב שאיש המפתח שלנו, לפחות בתקופה האחרונה, וגם למשחק הזה, יכול להיות זייש.
ואני אומר... אם הוא יקשיר, אבל תראו, אם אנחנו מסתכלים על המשחק ביום ראשון, יש לנו את לוקאקו, יש לנו את ז'ורג'יניו וקנטה שככל הנראה יפתחו, תיאגו סילבה ורודיגר. מבחינת הגנה אני לא מודאג, הקישור גם כן אני לא מודאג. מה שבאמת הבעיה, כאב ראש הכי גדול, זה התקפה. וליברפול, אם אתה לא מסיים עם גול, אתה ככל הנראה מפסיד.
למזלנו זה גביע, וגביע זה אומר פנדלים, ושם יכול להיות שנעשה דברים טובים.
קפה.
כן. וחברים, ונימה סוג של אופטימית זו, אנחנו נחתום את פרק המאה שלנו. תודה רבה לכל מי שלקח חלק. שוב תודה לבן פורגס, תודה מיוחדת, בן מיטלמן. היה תענוג
וכיף
גדול. תודה רבה רבה. תודה לכם, שיקו,
תודה.
רותם.
תודה רבה. עוד 100 פרקים. בן, נתראה בפרק ה-200, תשריין, זה עוד שנה וחצי בערך.
והכי תודה, כמובן, לכל מי ששומע בלוז ישראלי, כי שזה
באמת,
אנחנו
באמת.
פה.
באמת, באמת, נכון,
חברים,
תודה לכם.
המשך שבוע מעולה, יום ראשון, 6:30, שעון ישראל, גמר גביע הליגה, מול ליברפול. נהיה כאן גם אחרי זה, בינתיים שמרו על הבריאות, שמרו על עצמכם, נתראה בפעם הבאה.
Come on, Chelsea.
יאללה, ביי.